פתחנו את הסוגיה של פורים. ועמדנו שמגילת אסתר בעצם באה לתבוע יהודי שחי בגלות, נקרא לזה במילים האלה, הזדהות יהודית. המקום שזה בא לידי ביטוי באופן מפורש במגילה זה אסתר המלכה. אסתר המלכה היא בן אדם שחי לגמרי לגמרי בתוך עולם של גויים. החיים הביאו אותה להיות המלכה של מלכות פרס ומדי. לא יודע לצייר לכם בדיוק איך הארמון שם היה נראה, אבל הוא לא היה נראה כמו בית יהודי. והתביעה שטובעים ממנה זה לעמוד שם ולהגיד אני יהודיה. זה בעצם הסיפור. המגילה מתארת איך ש... היה לה שלב שזה היה קשה לה להחליט ההחלטה הזאת, זו הייתה סיטואציה של סכנת נפשות כמובן, לא סתם, לא מדובר על מצבים רגילים, והתביעה של, של, של פורים היא התביעה הזו, כן, יהודי בכל מקום שהוא נמצא. חז"ל ביטאו את זה מאוד חזק בנושא של נהנו מסוימתו של אותו רשע. זאת אומרת, זה לא שבבית אחשוורוש אכלו שם אוכל לא כשר, אלא שאין לך מה לעשות שם. אין לך מה לעשות שם. יש סיפור אחד משמעותי, שהוא הסיפור של החיים שלך, וזה הסיפור של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, הוציא אותם ממצרים, נתן להם תורה, הוציא אותם מארץ ישראל וכו'. ועם המערכת מסביב, אנחנו מנהלים מערכת יחסים קונקרטית, נקרא לזה ככה. כן, אנחנו אנשים טובים, ענייניים. היהודי הוא ודאי לא מרד במלכוס, והוא, איך אומר הפסוק בירמיה, כשעם ישראל יוצא לגלות, דרשו בשלום העיר אשר אתם הולכים שם. כי בשלומה לכם שלום. כן, שותפות פרקטית. אבל באופן עמוק, היהודי לא שייך לשום מקום. הדבר הזה הוא אתגר מאוד מאוד גדול, ויהודים עמדו בפניו במשך 2500 שנה, נקרא לזה, מחורבן בית ראשון, ועד עד היום הזה, כן, יש הרבה יהודים בכל מיני ארצות בעולם. כן, אתם סיפרתי כאן, אבל הייתי אצל יהודי אחד בארצות הברית, יש לו שם בויטרינה שני דגלים. דגל כחול לבן ודגל ארצות הברית. זה מימין וזה משמאל. שאלתי אותו למה זה ימין וזה שמאל, אז הוא אמר לי, לא הבנת. באנגלית קוראים משמאל לימין, אז הדגל האמריקאי הוא ראשון. בעברית קוראים מימין לשמאל, אז הדגל הישראלי הוא ראשון. זה, איך אומרים, אני לא רוצה לקחת הכרעה. השאלה קשה, אני לא מתלונן. אני לא מתלונן שזה, למה זה לא פשוט לו, אבל זו שאלה קשה. זו שאלה קשה מאוד. וזהו, זה הסיפור, זה הסיפור, זה סיפור מאוד גדול ומאוד עמוק ומאוד משמעותי, אבל הסיפור הזה לגמרי לגמרי ברור כשיהודים נמצאים בעולם. זה פשוט לגמרי. סיימתי את השיעור בשבוע שעבר בשאלה מאוד גדולה, והיא מה מצבנו כאן בארץ ישראל. הסיפור בארץ ישראל הוא סיפור מאוד מורכב, מאוד מאוד מורכב. ואני חושב שפורים מעורר אותנו לשאול את השאלה ברצינות. כן, מה רוצים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? ואני אציג שתי אפשרויות פשוטות, שהזכרתי אותן בסוף השיעור הקודם, ואני רוצה להראות איך ששתי האפשרויות הללו הן לא נכונות, וצריכים לסלול את הדרך לאפשרות שלישית, נקרא לזה ככה. כן. האפשרות האחת היא לומר כדבר פשוט, כן, יש פה סיפור, עם ישראל נמצא בארץ ישראל, יש פה כך וכך מיליונים של יהודים, כולם אחינו, עצמנו, בשרנו. כן, הבעיה של שתי הגישות ששתיהן מבוססות על דברים נכונים, ולכן קשה יותר לדחות אותם. כן, כולם אחינו, עצמנו, בשרנו, ואנחנו חלק מהסיפור. לא נכנס עכשיו לשאלות פרקטיות, מה אנחנו נעשה עם זה או עם זה, זה עוד שלב, אבל כן, קודם כל, כן. יש הרבה יהודים שאוהבים את הניסוחים האלה, והם מביאים להם חיזוקים, כן, כן, ישראל, אף הפי שיכולתו ישראל הוא וכו', ותראה כמה, הרבה מאוד, ברוך השם, כן, הרבה מאוד יהודים שחיים בארץ, הם יהודים ברמות שונות, אבל גם יהודים אמוניים מאוד, מאוד חזק וכן הלאה, כן, זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה היא עומדת כנגד, והיא אומרת, תשמע, בסופו של דבר אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אני מצטט הלשון שכתב הרב סעדיה גאון, או בשפה אחרת, הברית של התורה עם הקדוש ברוך הוא, עם מרכז החיים של כנסת ישראל, היא רוח אפינו, כמו שהגויין אומר, רוח אפינו, כן, היא נשמת החיים של עם ישראל. עולם חילוני, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים להגיד על היהודים החילונים זה שהם תינוקות שנשבו. תינוקות שנשבו בירושו, הם לא יודעים איפה הם נמצאים. וככה רגילים לצטט, החזון איש, כן, אנחנו חולכים על הפסק הזה, שהם תינוקות שנשבו, ולכן הם לא אחראים למעשיהם, זאת אומרת, הם לא אשמים במה שהם. אבל הדעות כמו שהם מציבים אותם, זאת אומרת, הסיפור היהודי שהם מספרים, הוא זר ולא שייך אלינו בכלל. אלה הם שתי גישות. מה? אתה שואל שאלה יותר טובה, אולי זה לא נקרא סיפור יהודי בכלל. כן, יש כאלה שילחם, קוראים סיפור ישראלי. כן, אז הסיפור ישראלי זה דרך, לא רק שלנו, גם שלהם, לברוח מהבעיה קצת. להגיד שזה סיפור אחר. עובדה היא, למה אני לא מקבל את אף אחד בשתי הגרסאות האלה? ושוב, שתיהן מבוססות על טיעונים חזקים ונכונים. לא, אני חושב שקל, אם היה קל לדחות את אחת מהם, אז השנייה הייתה בעצמה תופסת את כל הבמה, ובזה נגמר הסיפור. בדרך כלל זה כך. בדרך כלל שאלות גדולות בנויות על זה שלשני הצדדים יש משקל, יש עומק. אני לא חושב שקודם כל נגיד את הדבר הפשוט, כן? יהודים רבים מאוד בארץ, יש יהודים רבים מאוד שהם נאמנים להשם ולתורה, נקרא לזה עולם התורה לגווניו וסוגיו השונים, כן? יהודים בכאלה מקומות, הדעה המקובלת, הדרך המקובלת שהלכו בה גדולי חכמי ישראל ותלמידיהם, לא הייתה כזו. אף פעם לא אמרו, זה לא מעניין אותנו, אף פעם לא אמרו שזה לא חשוב לנו, כן? אני אומר אותך כבר עשרות שנים, אני עצמי מכיר את הסיפור כבר עשרות שנים, תמיד דיברו על זה שאנחנו צריכים להתפלל ואנחנו צריכים את זה, זה לא... בסופו של דבר, בוא נאמר את זה בצורה פשטנית, כן? כל אחד מאיתנו, וזה לא תכונה מיוחדת שלנו, אבל כל אחד מאיתנו רוצה גם לחיות. נראה לי שבעניין הזה שותפים גם אנשים אחרים. אבל כל אחד מאיתנו רוצה גם לחיות, והחיים פה בארץ תלויים בנסיבות האלה. לא חושב שמישהו יכול להגיד... לפעמים אנשים בגלל המועקה, בגלל המצוקה שנמצאים בה, בגלל שהם לא יודעים מה להשיב, אז הם אומרים קצת דברי הבל. אז הם אומרים מי צריך, כן... קראתי אפילו מישהו שכתב שהוא שמח מאוד לשמוע ש... רמטכ"ל לשעבר דיבר דברי הבל, כי פעם היה לו איזושהי תחושה שאפשר לצרוך גם על הצבא. עכשיו הוא יודע, כן, יהודי חרדי, כן, אדם שרגיל לדבר בציבור, והדרשות שלו מוקלטות וגם לכתבות בספרים. אני רציתי לשאול אותו, האם יום אחד חלילה וחס מישהו, לא נזכיר, לא לחשוב על אף אחד, לא כאלה מחשבות רעות, יום אחד יגלה שיש לו סרטן במצב קשה מאוד. איזו שמחה גדולה, עד עכשיו הוא חשב שהוא בריא ויכול לסמוך על דרך הטבע. היום הוא יודע שהוא יכול לסמוך רק על נס. מכיר אדם ששמח בכזה מקרה? זה לא רציני. אלה הם דיבורים, יש הרבה דיבורים מהסוג הזה, כן? או למשל, מה הבעיה? אנחנו ניקח כרטיסי טיסה וניסע לארץ אחרת. אלה דיבורי, במחילה, הם דברים שאין להם אחיזה במציאות. אני מניח שמי שאמר את זה, כנראה יש לו ויזה לארצות הברית. אתה יודע, אני יכול לנסוע לארצות הברית? יש לי גם ויזה. אני מבטיח לך שאם נתחיל כולנו לנסוע לארצות הברית, מאוד מהר השערים יסגרו. מאוד מהר השערים יסגרו. אתה רוצה לנסוע לעזה? עכשיו אולי אפשר. אמרתי למישהו שאנשי החמאס לא יזרקו אותך משם. לא יודע מה הם יעשו. לא מתחייב שלא יעשו לך רע. זה לא רציני. זה לא רציני. אני לא חושב שיכול שאפשר להגיד דברים לא רציניים בשביל להפחיד, בשביל זה. אני לא חושב שזה רציני. אני לא... כן, דבר אחד. דבר שני, עובדה היא שכאן בארץ קם עולם התורה באופן רחב כל כך, במשמעותי כל כך, שלא קם בשום מקום אחר בעולם מאות שנים. ובמידה רבה זה בגלל התנאים שאנחנו נמצאים בהם. ועוד דבר נוסף, הוא מאוד משמעותי, וזה מה שאני חושב, קודם כל, לפני שאני בא לטפל בבעיה, אני רוצה להציג את הנתונים, את העובדה. לא חושב שאם צריכים לשאול את השאלה העקרונית, קודם כל, האם אכפת לנו מאותם מיליונים של יהודים שלא קיבלו חינוך של שמירת תורה ומצוות ברמות שונות? כן, יש הרבה רמות כאלה של יהודים. האם אכפת לנו מהם או לא? אם מישהו יגיד שלא אכפת לנו.
אני חושב שהשאלה לא אכפת לנו, יותר אכפת לנו, אנחנו יותר
מפחדים. לא, זו עוד שאלה. אני שואל שאלה, אבל שאלה אמיתית. האם אנחנו אחראים לדאוג ליהודים לא דתיים? כן, נשאלת את השאלה בנוסח פשוט מאוד. האם זה תפקיד שלנו, אם זה מוטל עלינו, אם זה אכפת לנו, כן? נתחיל ברמה הפשוטה, אם אנחנו מתפללים עליהם שהם יחזרו בתשובה, או שאנחנו מתפללים עליהם ולמלשינים, אל תעסיקו. שאלת את זה ככה. התשובה שהכריעו רוב ככל חכמי ישראל, אני אומר את זה כדבר פשוט, כן? החזון איש היה ברור בדבר הזה. זה שהנחרץ ואורה ככה וככה, תמיד החזון איש אומרים תמיד, כן? הם כולם תינוקות של נשברו, במילים אחרות הם כולם יהודים, שהם יהודים כשרים, והם לא אשמים במצבם. זאת אומרת שהם מבחינתנו, אחינו, עצמנו, בשרנו, ואנחנו דואגים להם. זאת הנחה פשוטה. אני חושב שגם אם הם לא היו תינוקות שנשבו, עדיין אני חושב שיהודי נורמלי לא מצפה איך אומרים שמצבם של יהודים כאלה יהיה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, והשאלה היא, האם להם טוב להיות כאן, או טוב להם להיות במקום אחר? האם טוב בשביל היהודים החילונים בארץ, להיות בארצות הברית, להיות בבריטניה, להיות באוקראינה? לא נדבר עכשיו על הצורות המקריות שיש עכשיו באוקראינה. זאת אומרת, מבחינה דתית, מבחינה אמונית, כן? איפה יהודים כאלה יש להם יותר סיכוי לעזור בתשובה? אני חושב שהסיפור הוא שפה בארץ, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אני רוצה לברר את הסוגיה ברצינות, אבל פה בארץ נוצרו תנאים מיוחדים במינם. שבהם יהודים חילונים חיים כל הזמן, או כמעט כל הזמן, במודעות לסוגיה היהודית. נקרא לזה שהקדוש ברוך הוא הכניס את כולם לסיר לחץ כזה. אני אומר את זה בנוסח הזה, כל פעם שאתה נזדמן לי לשמוע חדשות, לצערי אני בדרך כלל עושה לא באוטובוס אלא במונית, אבל אם החדשות, אם המכשיר דולק שם ויש שם חדשות, אז דנים בחדשות האם יש אלוקים או אין אלוקים. או במילים אחרות, הדבר הכי חמור שיכול לקרוא לעם היהודי, זה שהיהודי בשכחו את היד. והסיפור הזה, פה בארץ, גורם לזה שהם לא יכולים לשכוח את זה. הסכסוך הערבי-ישראלי מעלה כל הזמן את השאלות האלה, והסוגיה של אנטישמיות בעולם, וסוגיות של... אמרתי שאם יש כבר שקט מכל הכיוונים, אז החרדים עושים בעיות. כן, איזה מקום בעולם יהודים עסוקים בשאלה אם חוק החמץ, כן, או חוק החמץ לא, כן, יהודים בארצות הברית, גם יהודים חרדים, אין כזאת יומרה, ובצדק, כן, המרחב הוא לא מרחב יהודי. זה בעצם הסיפור, מבחינתי זה הסיפור, כי באמת זה נכון, יהדות ארצות הברית, נקרא לזה ככה, יהדות החילונית בארצות הברית, אין לה שום עתיד. אין לה שום עתיד. בשביל להיות, לתפוס, סיפר לי יהודי נכבד, כן, אדם שעסוק בעניינים כאלה. סיפר לי שהנשיא טראמפ אסף 10 עשירים הגדולים ביותר בעולם היהודי, כאילו ביהדות ארצות הברית, ישב איתם לארוחת ערב. אל תשאלו אותי אם האוכל היה קשר או לא. אולי כן? כרצון איש ואיש. כידוע לכולנו, טראמפ הוא קצת שובב. אז באמצע הוא שאל אותם, מי כאן בשולחן יוצא דופן? אז כולם אמרו לו, אנחנו יהודים ואתה לא. אז הוא אמר, זה נכון שאני יוצא דופן, אבל לא רק בגלל מה שאמרת. אלא אני היחידי כאן שיש לי נכד יהודי. בדקו ומצאו, וזה לא היה לגמרי נכון. היה עוד אחד מהעשרה שהיה לו נכד יהודי. זה המצב ביהדות ארצות הברית, זה פשוט. כן, עוד נתון מספרי מפחיד, כן, בשנת תפשין, 1940, היו בארצות הברית 6 מיליון יהודים. היום אנחנו עוזים פחות מ5.5. אבל הבעיה היא לא רק שזה בירידה, שזה כבר נתון חמור, אלא שכל 5.5 המיליונים הללו הם צאצאים של 1 מיליון מאותם 6. זאת אומרת, לחמישה מיליון יהודים מלפני 80 שנה, אין צאצאים יהודים היום.
יצאו חמושים.
מה?
יצאו חמושים.
יצאו חמושים, כן. זה, 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 זה המצב, מינוס פלוס, כן? והמעט, זאת אומרת, יש יהודים בירי שמיים ושומרי מצוות בארצות הברית, בלי ספק. אבל היהודים שהם לא היו שומרי תורה ומצוות, היחידים שהם, יש להם איזשהו שייכות, איזשהו עתיד יהודי, זה אלה שקשורים לסיפור היהודי כאן. עכשיו, שוב, זה לא איזשהו מקרה. הסיפור כאן הוא, העם היהודי החליט, העם היהודי לצערנו הגדול, באמת אחד האסונות הגדולים ביותר שקרו לעולם היהודי, זה שהעם היהודי בגדול עזב את התורה. כן, אפשר להעריך הרבה על הסיבות לזה וכו'. זאת העובדה, במאות השנים שקדמו לשואה, העם היהודי 200 שנה, 250 שנה, זה, בכל מקום זה התחיל, זה קרה בקצב אחר של זמן. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים אחורה, נית 300 שנה, העם יהודי בכל רחבי העולם, כמעט כולו יהודים יראי שמיים, או לפחות היו גם בעיות רבות גם קודם, לא, שלא לראות את זה בזורה לא נכונה. הרבנים היו צריכים לחזק, והיה הרבה בעיות. אבל באופן כללי, הזהות, כולם ידעו מה פירוש המילה יהודי וכו'. הדבר הזה השתנה במשך 250 שנה הללו, שקדמו ל-1940, באופן טוטלי, כן? בכל העולם. מי שרוצה לעקוב אחרי זה, בארצות, באיפה זה התחיל, בגרמניה, זה נע לכל רחבי אירופה, הונגריה, פולין, פולין, ליטא, הונגריה, רומניה, כן, בכל המקום בארץ, וזה הגיע צפון אפריקה, מרוקו, טוניס, אלג'יר, עיראק, כן, הבן של הבן ישחי כותב, שלאבא שלו היה בבגדד, בית כנסת גדול, והיו שם מגיעים כל 4 פעמים בשנה, הייתה דרשה גדולה, עם 10,000 אנשים שמעו אותם. באו לשמוע אותו. והוא עצמו מנהל את בית הכנסת, הוא רב של אותו בית הכנסת, ויש לו כמעט כל שבת מניין. ויש הרבה שבתות שאין לו מניין. זה התרסקות טוטלית. זה לא קשור לסיפור, זה לא קשור לסיפור הציוני ולא קשור לשום דבר. כן, יש הרבה סיבות רבות שקדמו לסיפור הציוני והן סיבות אחרות. יהדות הונגריה למשל, כן, יהדות הונגריה לא הייתה ציונית. ברובה הגדול הייתה, מה שנקרא, ניאולוגים, רפורמים, אנטי-יהודים. כן, יהודים שרצו וחפצו בהתבוללות. היה שם גם ציונים וגם יהודים שאוהבי תורה ומצוות. עכשיו, זה לא שהתנועה הציונית היא תנועה יהודית כשרה. התנועה הציונית היא תנועה חילונית באופן מובהק. היא חילונית באופן מובהק. והרעיון הגדול שלה הוא, בואו ניקח את העם היהודי כמו שהוא, כולל כל הוויכוחים שבתוכו, כולל כל ההבדלים שיש בתוכו, ונתאחד סביב הכותרת, אנחנו יהודים. שמצד אחד, הרעיון הזה הוא רעיון הזוי. הרעיון הזה מנוגד לתורה באופן הכי רציני שיכול להיות, כי אלו, הזכרנו את רב סעדיה, אבל אתה עולה מכל התורה כולה. אני אוהב להביא דוגמה. מגילת העצמאות פותחת במשפט. בארץ ישראל קם העם היהודי. אנחנו מדברים על התקופה של אחרי כיבוש ארץ ישראל ידי יהושע. מה ראתה, או מה ראה הכותב של מגילת העצמאות? שלא היה עם הארץ בכלל. מה הוא ראה להתווכח חזיתית עם חומש מות? העם היהודי קם ביציאת מצרים וקם במתן תורה, והוא לא קם בארץ ישראל, נקודה. תשובה היא מאוד פשוטה, כן, הרעיון פה הוא, אל תספר לנו סיפור של גאולה, אל תספר לנו סיפור של הבטחה אלוקית, של ברית אלוקית, אל תספר סיפור טבעי. סיפור של תהליכים טבעיים, של היווצרות טבעית. זה הרעיון. והרעיון הזה מצד אחד הוא רעיון זר לכל מה שאנחנו יודעים. הוא מנוגד לתורה באופן שקשה לתאר. מצד שני, בסופו של דבר אנחנו צריכים לשאול את השאלה הזאת. כן, יש פה עם ישראל. מה אנחנו רוצים בשביל עם ישראל? אין מנוס לשאלה הזאת, כן? אין לא שסוב, הקדוש ברוך הוא לא הטיל בפנינו את השאלה הזאת. למרבה החסד האלוקי, כן, לא אנחנו צריכים להחליט. כן? אבל אני לא חושב שהיינו רוצים ללכת לשום מקום, לא. אני רוצה להיות כאן, באנו לכאן, ההורים שלי, אמא שלי באה לכאן, יותר נכון, ההורים שלה, באו לכאן לא בגלל שהיטלר הרג את היהודים באירופה. הם באו פה לפני אירופה, מתוך הבנה שכאן העתיד של העם היהודי. כן, סבתא שלי דרשה את זה, וסבא שלי בתור תנאי. אין אפשרות לגדל ילדים דתיים באירופה. וסבא שלי שלח מכתבים לרבי ירוחם לבוביץ' ומיר ולרב חץ לוינשטיין, ושניהם כתבו לה, היא צודקת. רב חסדן כותב יותר חזק, רב חסדן כותב, הייתי כבר בתל אביב, ואני אומר לך, השכינה נמצאת בתל אביב. כן? הוא אומר, לא, זו התחלה חדשה, זו הייתה תחילת תנועה של פריחה. תל אביב צריך לשים לב. תל אביב הכוונה היא יישוב החדש. עוד לא הייתה בני ברק אז. כן, וגם ירושלים החדשה, מה שנקרא, עוד לא הייתה. כאילו, ירושלים היישוב החדש בירושלים. אבל ככה רב חסדן כתב, כן, בתוך, הוא היה פה. הוא בטח היה פה קודם. הוא נסע למיר, הוא נסע למיר כי רבי רוחם נפטר, והוא נסע להיות משגיח במיר. הוא היה כבר פה קודם. על כל פנים, אני רוצה קצת, ואני רוצה, לפני שאני אגש למה שאני חושב על הנושא הזה, אני רוצה להקדים קצת הקדמות. יש לנו כמה סוגיות גדולות מאוד בעניין הזה. סוגיה אחת, כשמדברים על יהדות, באופן כללי, על תורה, על יהדות, אז זה מתחלק לשניים. יש חלק, חלק גדול ממה שהתורה אומרת, הוא לא קשור לאף אחד, הוא לא קשור לעם ישראל. כן, האלוקים ברא את העולם, הוא אותו אלוקים שברא אותנו, ברא גם את הגויים. אותם, מה שנקרא, צלם אלוקים זה לא תכונה יהודית. כך כתוב במשנה במפורש. חום עוד דום שנברו בצלם. יש דרגות בצלם, כן? יש דרגה בצלם כנראה שיש רק לישראל, אבל צלם אלוקים היא תכונה כלל אנושית. יש בתורה, מי שרואה רמב״ם למשל, אז הרמב״ם ממעט לדבר. עד כדי כך, כשהרמב״ם מדבר על שבט לוי, הרמב״ם מפורסם על ולא יש שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל בוהי אוילום. כן, ברור, המושג ברור. כוונה, כל אדם באשר הוא, אשר נות ורוחו איסוי והבינו עמדו, סביר להניח שרוב האנשים שעשו את זה היו יהודים. אבל זה לא דין ביהודים. כן, ברמב"ם זה כתוב באופן ברור ומפורש. אבל יש מימד בתורה שהוא מימד כלל אנושי, נקרא לזה כך. ויש איזשהו נקודה מאוד מאוד יסודית שהיא צריכה ביור, כן? למה האמת הגדולה הזו, כתוב בתורה במפורש, ושמרתם בזכוכו יישא בעץ משפוטי, אשר עשה או יישא מאודום וחי בוהם. הוא מחזל, כהנים לוויים וישראלים לא נאמר, אלא אודום. מכאן שאפילו אקום, כמובן שאקום זה תיקון של הצנזור, אין אקום שעוסק בתורה, כי אקום עובד עבודה זרה. אבל מכאן אפילו גוי שעסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זאת אומרת, יש בתורה מימד שהוא לא דווקא יהודי. כן, התורה במובן מסוים פונה לכל בוי אוילו. שבע מצוות אנחנו מחויבות לכל בוי אוילו, וכן הלאה. כן. לא להיכנס, זה לא השאלה, בסדר, היה לי פעם מעשה שהיה עם אדם שבא, אדם לא יהודי, שבא ללמוד תורה בסניף של נפש יהודי. ושאלו אותו שם אם הוא רוצה להתגייר, והוא אמר שלא. אז הוא שאל, אז שאלו אותו, למה אתה רוצה ללמוד? הוא אומר, אני רוצה לדעת, האם הנצרות נכונה או לא נכונה? כן, אני רוצה לדעת. אני טענתי שחייבים ללמוד את התורה. כן? שחייבים ללמוד את התורה. כן? אדם רוצה לקיים, הוא חייב לקיים שבע מצוות זה נוח, הוא לא תלמד אותו את ההלכות של שבע מצוות. כן, הוא צריך, למה שישמע לך? התורה מעידה על שבע מצוות, הוא צריך לדעת שזה נכון, כן? אחרי שהוא ידע שזה נכון, אז הוא יקיים שבע מצוות. או לא, לא יודע, כן, אבל אתה לא יכול לדרוש ממנו לקיים שבע מצוות, אם הוא לא יודע את הסיפור על אברהם אבינו. כן? הכל פנים, יש מימד בתורה שהוא מימד כלל אנושי, ויש פה בתורה, בכל אופן, התורה פונה דבר ברור ומפורש בתורה, כתוב ברמב"ם שהיא פונה רק לישראל וכו'. וצריך קצת ביאור מה המקום, מה הסיפור היהודי תופס פה מקום מאוד משמעותי, למה התורה פונה רק לעם ישראל. אז בדרך כלל רגילים לענות על זה, תשובה שהיא ודאי אמיתית, היא ודאי נכונה, היא כתובה אצל רבותינו הראשונים, אני חושב שהראשון שכתב אותה בנוסח כזה זה רבי דה הלוי בספר הכוזרי, ומאז היא נמצאת בעוד הרבה ספרים, שיש אופי מיוחד ליהודים, אופי, כאן זה הנשמה שלהם, היא נשמה מיוחדת, הנפש שלהם, אולי זה, והתורה מכוונת ומתאימה אליהם. זאת אומרת, בעצם להיות יהודי פירושו סוג של בן אדם. סוג של בן אדם, כמו שיש כל מיני הגדרות לבני אדם. אתה יכול להגדיר אנשים שיכול להגדיר אדם שמח ואדם עצוב. זה מבנה נפשי אחר, כן? יש דבר כזה שנקרא יהודי. אני לא יודע אם ההבדל הוא הבדל נפשי או הבדל נשמתי. וכולי, כן, יש מציאות כזאת של יהודי, והיהודי הוא סוג בן אדם. מה? אני לא שומע. אני לא יודע אם בחזל זה הכוונה. כשחזל אומרים שלושה סימנים באומה זו רחמוני בישון יגום לחסדים, אני לא חושב שהם מתכוונים לאופי של יהודים. הם מתכוונים לאופן שבו התורה מחנכת את היהודי. מי שיראה בחזל, אין, הרעיון הזה לא מופיע. לא מופיע בתנ"ך ולא מופיע בחזל. לא שהיה חלילה, אני לא מתכוון לומר שהוא לא נכון, אולי אפשר להוכיח אותו ממקומות מסוימים. זה לא, היהדות לא בנויה על הרעיון הזה. זאת אומרת, הסיפור של התורה הוא לא הפירוש שהתורה פונה לאדם מסוים, לצורת אדם מסוימת. כן, באופן, יש אפילו כאלה שמבינים שהרעיון של התורה הוא, משתמשים אפילו במילה הזאת, זה משהו שקשור ל-DNA. אין קשר בין יהדות ל-DNA בשום אופן לא. בשום אופן לא, כי כן, ה-DNA כידוע לנו מגיע מהאבא ומהאמא כאחד. ואם אדם יש לו אבא גוי ואמא יהודיה הוא יהודי, ויש לו אבא יהודי ואמא גויה, אז הוא לא יהודי. אף פי שב-DNA אותו חלק מסוים ה-DNA יהיה קיים. להגיד שיש הבדל בין ה-DNA שמגיע מהאמא ל-DNA שמגיע מהאבא, זה רעיון מוזר. כל השפה הזו...
יש התגיירות. יש גם להתגייר.
גם זה שאפשר להתגייר, אתה צודק, זה שאפשר להתגייר מוכיח כמאה עדים שיהודי זה לא סיפור... לא סיפור, אני לא רוצה להשתמש במילה, אני אזכיר אותה רק בשביל שיהיה מובן למה אני מתכוון לשלוט. זה לא סיפור של גזע. כן, כל הרעיונות הגזעניים הם רעיונות שקוראים לזה חשיבה פסבדו-מדעית. כן, היו אנשים במאה ה-19, במאה ה-20 שחשבו בצורה כזאת וניסו לבנות איזשהו מדע כזה, זה לא עובד. זה לא רלוונטי. יש לי חבר שנתן לי פעם מתנה ספר, ממש הוא רוצה לקבל ביקורת. הספר נקרא למה היהודים מצליחים. בהקדמה שם כתוב שאין שם סימן שאלה בשם של הספר, כי... הוא רוצה להוכיח מזה שיש כך וכך פרופסורים וכך וכך זוכים בפרס נובל ומשהו מיוחד על היהודי. בעיניי זה חסר משמעות לחלוטין. ממש חסר משמעות. לא חושב שתהיה תפארתנו ליהדות. מעולם לא יודע מה הנתונים האלה ומה הפירוש שלהם ובמה הם תלויים, אבל גם אם כן, כן, הרי יש מעטים, אבל יש פה ושם יהודים שהם לא גאונים. סתום הזה נכון. אני לא פגשתי. מה?
המגילה מספרת בסוף מרדכי מאוד מצליח, כדי לעשות את הכלכלה של פרס מאוד טובה.
כן, בסדר, אבל זה לא קשור ל... תתחיל לספר, האם הקדוש ברוך הוא בחר בנו כדי שנפתח את הפיזיקה ואת המתמטיקה של העולם? זה חסר משמעות החלטים. מה יש לי מזה שיש יותר יהודים בקשרת? אם אני לא כזה מוכשר, אז מה זה נותן לי? מה סוג של גאווה לאומית כזאת? אם, וזה גם מופיע שם קצת, שהיהודים יש להם איזושהי בשורה מוסרית, אני שומע. זה שאפילו בצורה מעוותת, זה שיהודים הקימו את הקומוניזם כאיזושהי קריאה מוסרית, גם אם זה יצא בסוף מעוות לחלוטין, עדיין אני מבין שלזה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. כן, הקדוש ברוך הוא בחר להם לקרוא את הקריאה של טוב, של אמת, של יושר, אבל לא, זה חסר משמעות. פשוט חסר משמעות. אני דפדפתי בספר אחת אינה ואחת אינה, הבנתי שביקורת, מי שנתן לי ספר שלם אחרי ההדפסה, לא מתכוון שאני אקיד ביקורת. אז כתבתי לו הודעת מייל שאני מאוד מאוד... שזה מאוד תודה רבה, וזה הכל. לא רואה בזה שום עניין. שום עניין. לא חושב גם שזה יכול לקרב אנשים ליהדות. זה לא חסר משמעות. זה חסר משמעות. אבל, ולכן אני אומר, זה לא הנושא שהיהודים יש להם אופי כזה, או אופי אחר. זה רעיון שלא מופיע בתורה. במפורש כתוב בתורה שהתורה מתאימה לכל אדם בעולם. זה כתוב במפורש בחומש. וחז"ל חזרו על זה כמה וכמה פעמים. חז"ל אמרו שרמ"ח מצוות עשה הם כנגד רמ"ח איברים. מה זה בא להגיד? שהתורה בונה את צורת אדם, כן? רמ"ח איברים יש גם לגויים. לא ספרתי, אבל כן. זה ברור. זאת אומרת שהתורה היא צורת אדם. זה ממש הפוך. המאמר הזה, המפורסם הזה, לא בא להגיד, אל תחשוב שהחזון היהודי הוא חזון אחר. זאת אומרת, אפשר היה לחשוב כאילו שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, והוא ברא עוד דבר נוסף ששמו יהודים, ומהם הוא רוצה משהו אחר. אומר לך חז"ל, אתם קרואים עודו. התורה באה להגשים את המציאות האנושית. מה שכל אדם ואדם צריך לעשות בעצם. כן? מפורש בגמרא שגר שלא מתגייר הוא עושה עוול. עוול. כן? למה, למה, כתוב, למה גרים בזמן הזה דבועים, סחופים ומטורפים, שעיכבו את עצמם מלהתגייר, למה לא באו קודם? כן? עכשיו, אנחנו כבני העם היהודי, יש לנו אינטרס לדחות את הגרים ולקבל רק גרים רציניים, כדי שאנחנו רוצים, איך אומרים, רוצים גרים טובים. אבל מהו הסיפור היהודי? אני רוצה קצת להתייחס אליו. שוב, אני מתכוון לומר, אם אנחנו רואים שיש דבר כזה סיפור יהודי, ושהסיפור היהודי הוא לא עניין של תכונות של בני אדם, אז יש מאמר חז"ל. יש מאמר חז"ל, אני הגעתי אליו מהמהר"ל, המהר"ל בספר נצח ישראל, עסוק מאוד הרבה בסוגיות שאני מדבר עליהן עכשיו, הוא הולך בכיוונים רבים, לא עמדתי עוד על כל מה שהוא אומר, הוא מלא מלא חומר, קשה להקיף את הכל וקשה לעקוב אחרי מהלך המחשבה. אבל בתוך הדברים הוא מביא מאמר בירושלמי טייניס. כן, מעשה במלך שהיה לו מפתח קטן לפלטרין, לפלטרין שלו, היה לו ארמון, הארמון הוא כנראה גדול, והיה לו מפתח קטן לפלטרין הזה, והוא מאוד חשש שהמפתח יאבד. מה עשה? קשר למפתח שלשלת. כך יש לקודש ברוך הוא מפתח קטן לפלטרין שלו, וזה עם ישראל. אבל יש חשש שהעם ישראל יובד בין האומות. אז הקדוש ברוך הוא קשר לו פלטרין, לכן הוא קשר את שמו בנו, ולכן אנחנו נקראים ישראל. המהר"ל מנסה, מתאמץ להסביר שם, למה לא נגיד שגם ישמעאל שם כן נמצא בשם שלהם. כן, אז נקודה אחת שצריכים קודם כל לשים לב, שכתובה במדרש הזה, במאמר חז"ל הזה, זה שעם ישראל הוא לא מרגלית, אלא מפתח. המהר"ל שם את זה אצבע, כן? מפתח של מה? איפה הפלטרין הגדול שיש לעם ישראל? איפה הוא? על איזה פלטרין מדובר? אומר המהר"ל, זה העולם הזה. העולם הזה הוא עולם, הוא פלטרין גדול שהקדוש ברוך הוא ברא, והוא רוצה להיכנס לשם. ויש לו מפתח, איך נכנסים? המפתח הזה הוא עם ישראל. ויש חשש שעם ישראל יובד בין האומות, אז הקדוש ברוך הוא קשר שלשלת לעם ישראל. והשלשלת הזו היא מבטיחה שעם ישראל לא יובד. עם ישראל לא יובד בין האומות. אני חושב שהמשמעות היא אלה דברים ישנים, דברים ברורים לכל אחד. כן, בפרשת סלח לך כתוב בתורה, בפרשת נויח כתוב בתורה איך נוצרו 70 אומות. שם כתוב שהאומות נוצרו על שלושה בסיסים, ללשונתם, לארצותם, למשפחותם. מוצא אתני, שפה, תרבות משותפת, וארץ משותפת. לא בטוח שלכל העמים יש את אותו, את כל שלושת המוטיבים האלה, אבל בגדול אלה המוטיבים שעושים עמים בעולם. והברור שכל העמים הללו נוצרו בגלל, בתהליכים לא מודעים. כן, למשל, קבוצה של 20 אנשים נעו ממקום למקום, והגיעו לצורך העניין איזשהו מקום על יד איזשהו נער, כדי לדאוג לעצמם לאוכל בדרך כלל. ברוב המקרים ה-20 אנשים האלה לא שרדו שם. באו זאבים וטרפו אותם, או הם עצמם החליטו שזה לא מקום מתאים והלכו משם. היו מקרים שהקבוצה הזאת נשארה והתאבטה במשך לא יודע כמה דורות, עד שהיא הגיעה למספרים גדולים ונהייתה עם. ברור לגמרי שאותם 20 אנשים לא יודעים לתכנן לקום כעם, אין כזה, זה לא נמצא במחשבות שלהם, וכשקם כבר העם, הם לא יודעים מי היו 20 אנשים האלה. ולמה כל זה? כל זה בנוי על הרעיון שהעמים הם טבע. אני אומר את זה, זה לא נקודת חולשה של העמים, זה נקודת חוזק של העמים. כן, העם הגרמני היה במשך לא יודע כמה דורות, היה פגני, עובד אלילים, נהיה נוצרי קתולי, אחר כך הוא נהיה פרוטסטנטי, אחר כך הוא נהיה אתאיסטי, אחר כך הוא נהיה נאצי, לא יודע בדיוק מה זה, עוד פעם פגני כנראה, יש טוענים שהיום הוא מוסלמי. ולאורך כל הדורות האלה הוא עדיין גרמני. זאת אומרת, הזהות הגרמנית לא תלויה בשום דעה, בשום החלטה, וזה כך חזק יותר. כן, הקיום של העמים כולם, אני דורש לזה ביטוי פוליטי שאמר חבר כנסת חרדי. אני בכלל לא מתכוון למקור, אני משתמש במילים כמשל. כן, אנו קיימים, יען כי אנו קיימים. זה קיום של, הקיום הרגיל של העמים. ולכן אין כזו שאלה מי הוא גרמני או מי הוא צרפתי או מי הוא ספרדי. אין כזו שאלה. כן? ואם יש אנשים שעוברים ממקום למקום, בדרך כלל הם מעוניינים להתאמה במקום. והם נטמעים אחרי דור או שניים או שלושה דורות, לא יודע כמה. כן. הסיפור היהודי הוא סיפור שנשען על אירוע, על פשר, על ברית, על הופעה אלוקית. וזה הסיפור. זה הסיפור. זאת יהודים בכל מקום שהם נמצאים, עצם המציאות שלהם, כל עוד לפחות, אני מדבר עכשיו על לא מדבר על היהודי הבודד. יהודי יכול לעזוב את העם היהודי ולהתבולל, היו הרבה כאלה שעשו את זה. אבל העם היהודי מתקשה עד מאוד לעזוב את הסיפור היהודי שלו. באמת אני אומר, השקיעו כאן בארץ מאמצים אדירים כדי לספר סיפור אחר. הוא שאל בתחילת הדברים, האם הסיפור שהם מספרים הוא סיפור יהודי? על אפם ועל חמתם. על כורחם, הסיפור שלהם הוא סיפור יהודי. על כוחם הסיפור הוא סיפור יהודי, והסיפור היהודי הוא הדרך, הוא המפתח של הקודש, ברוך הוא להיכנס לעולם. עם ישראל בעצם הנוכחות שלו, לא בגלל שהיהודים יש להם איזושהי תכונה, כי הסיפור הלאומי שלהם הוא סיפור כזה. כן, סיפר לי יהודי, סיפור משעשע, כן, יהודי שיש לו שלושה בנים ששתם חזרו בתשובה. אין לו יותר. סיפר לי שהוא רצה לחנך את הילדים שלו חינוך ציוני, חילוני, כעוגן, וחלק מזה, היה צריך להכניס אותם לסיפור היהודי, אז הוא עשה להם דל הסדר. הוא אומר, כל משך ההגדה, כל שנה אני מנסה לקרוץ להם שיבינו שזה לא באמת. והם לא שמו להם לקריצה. זה כמובן בדיחה. כן, אני אמרתי לו שהוא לא קרץ מספיק ברצינות. אבל גם אני מתבדח. אבל באמת סיפור יהודי, הסיפור הזה, כן, המציאות שאנחנו חיים בה, שהקדוש ברוך הוא מוביל אותה, כן? הקדוש ברוך הוא מוביל את עם ישראל במהלכים שקשה לתאר אותם. הביא את עם ישראל למציאות כזו שהם לא מצליחים אף פעם לא לצאת מהסיפור הזה. היה יהודי, יש יהודי פה בארץ שהחליט לפני לדע כמה שנים להקים עם חדש, העם הישראלי. יהיו שותפים לעם הזה כל היהודים שגרים כאן, כל הערבים שגרים כאן, ניפרד מכל היהודים בעולם וניפרד מכל הערבים בעולם. אחרי תקופה הוא הודיע שאין חוסר עניין לציבור. הרמתי טלפון ושאלתי אותו כמה יהודים התעניינו. אני קרוב ל-10,000. וכמה ערבים? כמה מאות בודדים, בודדות. כן. זה גם היה בחור אחד בפתחי עולם, בחור בעל תשובה שסיפר שבשך כמה שנים הוא הסתובב בעולם בטענה שהוא לא שייך לשום עם. איך קוראים לזה? קוסמופוליט. אזרח העולם. מה שפעם הוא ישב בחוף ימה של אוסטרליה, יש בו שם 5 חבר'ה. לא מכירים אחד השני, ישבו ושיחקו. לא יודע, נראה לי ששבש. או דמקה, מה שאתם רוצים. קיצור, פתאום מישהו אומר, בוא נעשה איזשהו מסדר זיהוי, כל אחד יגיד מי אתה ואנה תלך ומאיזה עם אתה. אז זה צרפתי, זה, ואני קוסמופוליט. אמר לו, אתה מתכוון לומר יהודי. אמר לו, מילה אליך. אמר לו, זה שזה מחלה יהודית, אתה לא יודע. כן, אין לאנשים אחרים מחלה כזאת. זה הסיפור. זה הסיפור. הסיפור הוא לא, כן, הקדוש הוא קשר של שלט. אני, תוך כדי שאני קורא את דברי המהר"ל, תפסתי המשפט הזה, כן? זה לא השם שנמצא על עם ישראל, אפשר לקרוא לעוד עמים, כן? גם ישמעאל נקראים ישמעאל. המהר"ל שואל את השאלה הזאת. הוא מחלק בין ישראל שהוא שרית עם אלוקים וישמעאל שהוא שומע, אלוקים שומע אותו, בסדר. אני חושב שהמשמעות היא הרבה יותר ברורה, כן? יש משהו בסיפור. הסיפור הזה, אם נרצה או לא נרצה, אנחנו מאוד מאוד מאופקים ומורכבים ביכולת שלנו להתכנס לתוכו ולהכיל אותו. כי הוא סיפור מאוד חילוני במוטבים רבים. אבל הסיפור הזה הוא בעצם, אני אומר את זה במילים אחרות, כן? עצם העובדה שזה סיפור יהודי, מחבר את זה לקודש ברוך. עצם העובדה שזה סיפור יהודי, מכריח את האנשים, זה לא יאומן. כן? האירועי שמחת תורה פי דלת, שהשם ישמור אותנו, שלא נזדקק לאירועים כאלה. הכניסו את הציבור פה עוד פעם, כמה זה קשה באמת. כמה זה קשה לאנשים להבין את הסיפור הזה. כן, הסיפור הוא סיפור שיש מלחמה, כן, אבא שלי שיהיה בריא תמיד אומר על הפסוק באיכה, ציווה השם ליעקב סביבה וצרה. כן, יהודים היו פה בזמן השופטים, והיה פה גבול והמון והמלאק, פלשתים השווי צור. עברו עוד כמה דורות, והרגו את הפלשתים, הרגו את המלאקים, כן? לכאורה הכל בסדר, לא, יש אשור וארם ובבל. הלכו לגלות בבל וחזרו חזרה, בבל כבר לא נמצאת, אשור גם איפשהו נעלמה, לא יודע, אף אחד לא יודע בדיוק איפה הם. הכל בסדר, לא, יש רומי, פרס, רומי, יוון. הלכנו ל-1800 שנה וחזרנו, אנחנו יודעים איפה פרס עדיין מטרידה אותנו. אבל חוץ מפרס, כן, איפה יוון היום? יש, לכאורה הכל בסדר, יש בעיות אחרות. ציווה השם ליעקב סביבה וצרה, והסיפור היהודי הוא לא סיפור נורמלי. קוראים לזה האנומליה היהודית. כן, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא קשר שלשלת של שמחברת את, וזה, אנחנו המפתח של הקדוש ברוך הוא להיכנס לעולם. הדברים צריכים יותר ביאור, יותר מחשבות, אני חושב שהם אמיתיים. אני חושב שהם אמיתיים והם נכונים, והם פתח. הם מפתח לפלטרין שלנו להיכנס לסיפור הזה, באמת להיכנס איפה אנחנו נמצאים. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנזכה להידבק בו, להידבק בתורה, ושעם ישראל כולו, עם ישראל כולו ידבק בהשם ויחזור אל דרך הישר.